הנושא שאנחנו הולכים לגעת בו היום זה לגבי הידיעה שאין חורבן שלישי. קשה קצת לדבר על הנושא הזה לאור החורבן הנורא שקרה לנו בתקופה האחרונה, אבל צריך לדעת שכל אירוע שישנו וכל בעיה שקיימת, וזה בעיה חמורה מאוד מה שהיה לנו פה, צריך לסתכל על זה באספקטים של השתלשלות הדורות מהתנ"ך עבור לש"ס ואחר כך לראשונים והאחרונים. אני אגע רק בקצה המזלג במספר מקורות לידיעה ולברורה לחלוטין שאחרי שני החורבנות של בית ראשון ובית שני, חורבן שלישי לא יהיה. זה לא אומר שאנחנו יכולים לומר 100% כרגע, לפני שאני מסתכל במקורות, שעכשיו אנחנו בבניין בית שלישי. זה טעון הוכחה. מי אומר שבאמת עכשיו זה בניין בית שלישי וחורבן של הדבר הזה לא יהיה? כל דבר צריך להביא מקור מתוך דברי השתלשלות הדורות מהנביאים עד האחרוני האחרונים. אני אביא מספר מקורות מהתנ"ך לקביעה העקרונית הזאת שיש רק פעמיים חורבן ולא פעם שלישית. מקור מספר אחד זה מדברי הנביאים בתנ"ך. אני קורא פה פסוקים מספר ישעיהו. כולם מכירים את השיר הזה, עבדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. אז יש פה את הביטוי שמחת עולם, ישובו לשמחת עולם. אומר המלבים במקום, לא כמו בצאתם מגלות בבל שמחת, אלא שמחת עולם על ראשם, שלא יהיה אחריו גלות כלל. לא כמו שמחת בית שני שלא הייתה שמחת עולם. כלומר, שמחת עולם אומר, לפי שיטת המלבים בפסוק הזה בישעיהו, שמחת עולם זה מוסב על הגלות השנייה שנגמרת ומתחילה גלות שלישית, ואחריה אין יותר יגון והנחה. אני אביא אולי עוד שניים שלושה פסוקים שיש בזה המון מקורות. אחד, פסוק נוסף זה בחבקוק, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ. אני קורא חבקוק פרק ב' פסוק ג', חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. אומר המלבים במקום שם, באותו מקום, הקץ לא יחזב כי לא יהיה אחריו גלות. זאת אומרת, אחרי הפעם השנייה של גלות בבל אין יותר גלויות. החורבן נמשך המון שנים, אלפי שנים אחרי הגלות הזאת, אבל ברגע שיתחיל התהליך של הבנייה של בית שלישי, אין יותר גלות. אני רוצה להגיד לכם פה משהו מאוד מעניין. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מספר לנו דבר נורא. הרמב״ם מספר, אני קורא בהלכות בית הבחירה פרק רביעי, הרמב״ם מספר שכאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, שהוא השקיע בו און תואפי תואפות של זהב וכסף ועצים, כמו כל התיאור שישנו שם בספר מלכים, הוא בנה עוד משהו אחד נסתר. הוא בנה בתוך הבטן של הר הבית חדר מיוחד, אומר הרמב״ם על פי חז"ל, חדר מיוחד נסתר. מה מטרת החדר הזה? אומר הרמב״ם ככה, בעת שבנה שלמה את הבית, אני קורא פרק רביעי מלחובת הבחירה, וידע שסופו לחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות והכלכלות, ויושיהו המלך ציווהו גנזו במקום שבנה שלמה, שנאמר ויומר ללוויים וכולי. והוא גנז איתו עוד כמה דברים, את צנצנת המן וכולי. תתארו לכם, שלמה המלך משקיע את כל החכם מכל אדם, את כל האדריכלים הכי גדולים בעולם, בבניין אדיר, שחזם מתארים אותו בצורה נפלאה, שהיינו מתקרבים להר הבית, לא היינו רואים את הכותל המערבי החרב, אלא היינו רואים כאילו גלי הים, כמו שאומרים שם חז"ל, במסכת בבא בתרא. והוא ידע את הטרגדיה הנוראה שתקרה בעוד כ-400 שנה, והדבר הזה ייחרב. אותו דבר גם עזרא, כשעזרא בנה את בית שני, בעזרת כלל ישראל שחזרו באופן מצומצם לבית שני, גם הוא ידע שזה בית זמני. הפלוס העצום שלנו, מעל ומעבר גם לבניין שלמה וגם לבניין עזרא, הוא שאנחנו יודעים שהדבר הזה לא יקרה. אנחנו לא מכינים לא בתים נסתרים כדי לגנוס שם ממש ולעשות מוזיאום של כל מיני דברים. ואנחנו לא חושבים שהדבר הזה בהחלט הוא זמני. זה דבר קבוע לעד ולעולם. אולי אני אביא עוד מקום אחד מתוך עשרות המקורות שיש בדבר הזה. כתוב פה באיכה, אני קורא פסוקים באיכה, פרק ד'. תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. זה כתוב באיכה, ירמיהו מדבר את הדבר הזה. אומר רש"י במקום, תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך, מגלות אדום ולהלן עוד, אין יותר גלות. זה כמה מקורות מהתנ"ך. אני אביא מספר מקורות מהמדרשים, בצורה מאוד מצומצמת והרגל אחת, אין לנו הרבה זמן. אני אביא פה דוגמה אחת מבראשית רבה, פרשת צדיק ב', יש שם פירוש מאוד נפלא על הפסוקים של יעקב אבינו כשהוא שולח את הבנים שלו למצרים להביא אוכל. אומר המדרש ככה, רבי יושע בן לוי פתר קרא בגלויות, אל שדי ייתן לכם רחמים, אומר יעקב אבינו, ייתן אותם לרחמים לפני האיש, לפני האיש היה שם יוסף, כן? אומר המדרש, זה רומז לקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה, ושילח לכם את אחיכם אחר ובנימין, כתוב שם, אלו עשרת השבטים, אחר ובנימין, ואחר כך כתוב שם, יעקב אומר, כאשר שחלתי, שחלתי, כאשר שחלתי בחורבן ראשון ובשני, לא אשקל עוד. יש לי פה עוד 5 מדרשים כאלה, אבל אני רוצה לעבור לנושא הבא, וזה מי אומר שמה שכאן נאמר, זה נאמר על הימים שלנו. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אילו היה יושב בישיבה של הקדוש ברוך הוא שמכינה את בניין בית שלישי, לא בטוח שהיה מייעץ לקדוש ברוך הוא לעשות את זה בדיוק כמו שאנחנו רואים את הדברים שמתהווים היום אצלנו. היינו מחכים אולי, הקדוש ברוך הוא יעזור, כל עם ישראל חוזר בתשובה, כולם אוהבים את ההתנחלויות, מקימים מהמון בתים בכל ארץ ישראל, ממשלה נורמלית שעושה לנו דברים נפלאים, וכולם מקיימים תורה ומצוות, מספרים 3 פעמים ביום וכדומה, ואז באה הגאולה. כשאתה מסתכל בדברי חז"ל בגמרא, זה בכלל לא ככה. הגמרא במסכת סנהדרין מביאה מחלוקת גדולה בין שני תנאים גדולים, רבי אליעזר ורבי יהושע. הגמרא אומרת ככה, אני קורא גמרא במסכת סנהדרין דף צדיק זין עמוד ב', הגמרא אומרת שיש מחלוקת. רבי יהושע אומר, אם אין עושים תשובה אין נגאלים. קודם כל צריכה להיות תשובה. ורבי אליעזר אומר, לא נכון, גם בלי תשובה נגאלים. תכף נראה מה ההמשך. כל אחד מביא לשיטתו ראיות מתנ"ך, מפסוקים בתנ"ך. מה מסקנת הגמרא חצי עמוד אחר כך בדף צדיק ח'? אומרת הגמרא ככה, שרבי יהושע מביא, רבי יהושע מביא פסוק מספר דניאל, וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, וירא מימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. יש תאריך שאנחנו לא יודעים מהו, שקלות כל הצרות ומתחילה הגאולה. אבל איך נדע את התאריך הזה? איך נדע באמת, איך נזהה? זאת אומרת, לפי רבי אליעזר שאומר שאם יש תשובה נגלים, אז אנחנו רואים, כל עם ישראל חוזר בתשובה, וכולם מניחים תפילים, וכולם הולכים עם כיסוי ראש, וכולם רוצים להקים משפחות גדולות בישראל, סימן שזה הגאולה. אבל אחרי שהגמרא מסיקה שאין סימנים כאלה, המצב הוא מצב שאין תשובה. לא כתוב כאן כמה אין תשובה ואיזה תשובה יש. אין תשובה. ובכל זאת זאת הגאולה, אז איך נדע שזה ככה? אומרת הגמרא בהמשך, ואמר רבי אבא, כשהגמרא אומרת ו, זה מוסף על מה שמקודם. זאת אומרת, אילו היה צודק רבי אליעזר שאומר שגאולה תלויה בתשובה, היינו יודעים לזהות את הגאולה. אבל אחרי המסקנה שזה לא ככה, כי כתוב שתק רבי אליעזר, זאת אומרת רבי יהושע שכנע את רבי אליעזר שגאולה לא תלויה בתשובה, איך נדע באמת שזאת הגאולה? אומר רבי אבא דבר נפלא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר פסוקים ביחזקאל המדבר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אם אתה רוצה לדעת מתי זה הקץ, מתי זה התחלת התהליך של גאולת ישראל הסופית, תסתכל בפירות של ארץ ישראל. ואומר רש"י פה במקום, בא על הגמרא הזאת, אני קורא את רש"י, דברי רש"י פה במקום, רש"י אומר ככה, כאשר תיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. במשך אלף וכמעט אלפיים שנה, ארץ ישראל הייתה ביד הצלבנים וביד הערבים. אצל אף אחד ארץ ישראל לא נתנה פריה בעין יפה. זה רמב"ן מפורש בתורה, שהארץ הייתה שוממה, והערבים, כולכם בטח יודעים, הרסו את כל הצמחייה של ארץ ישראל, וקרתו את כל העצים, ומכרו אותם לכל מיני, לכל ארצות העולם, וארץ ישראל הייתה מלאה יערות. והם, כל העמים הללו שכבשו אותנו אחד אחרי השני, עשו חורבנות בארץ ישראל. ובדור האחרון, יש דברים נפלאים. הצמחייה שבארץ ישראל, אני שמעתי לא מזמן איזושהי הרצאה של איזה חוקר צרפתי, תרגמו לנו את זה לעברית, איזה איש מומחה גדול בחקלאות בצרפת. הוא אמר, אין לך מקום בעולם שבמקום כל כך מצומצם כמו ארץ ישראל, יש מגוון כזה של צמחייה. מהגולן יש לך פירות טרופים, ויש לך שם מנגו, ויש לך שם אבוקדו, ויש לך אתרוגים, ויש לך לולבים, ויש לך במרחקים קטנים. זאת אומרת, יש ארצות מאוד ענקיות שבאמת יש מרווחים כאלה, אבל פה אתם, אנחנו באמת חיים במגוון כזה של צמחים, הכל מרגע שהתחלנו לחזור לארץ ישראל והחקלאות התחילה לפרוח. אין לך, אומר רבי אבא, קץ מגולה מזה. זה עוד לא אומר שזה הסוף, אבל זה סימן שנדע איך להתייחס לעניין הזה. אני רוצה להסביר לכם פה משהו. אבל הציבור הזה כולו שיושב פה בוודאי מאמין שאנחנו נמצאים עכשיו בהתקדמות אדירה של הקץ המגולה, על אף כל הצרות שיש לנו. אבל יש ציבור ענק של העולם החרדי יותר, שלא כל כך הולך איתנו, אם אני אומר את זה במילים עדינות, בעניין הזה. למה לא? מכיוון שזה קשה מאוד להאמין לכאורה שבמצב רוחני לא מעולה כל כך כמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כאשר בהחלט חלק גדול מעם ישראל רחוק, חלקם תינוקות שנשבו, חלקם שמתקלקלים, שהתקלקלו. להאמין שבאמת זה מה שחזל רצו מאיתנו, וזה מה שהנביאים לימבו לנו, שזאת הגאולה, לכאורה זה לא בדיוק הולך מסתדר עם ההיגיון. אבל מה נעשה שכתוב מפורש בגמרא, ואנחנו ראינו גם הפסוקים וגם כמה מדרשים, שזה ככה הולך הסיפור הזה? יש לזה גם סיפורות נסתרות ונגלות, למה זה הולך ככה? אבל זה התהליך. כדי לעשות סוויץ' כזה, ולהאמין שכל מה שכל הזמן קיווינו שזה יהיה בעתיד, כל הנביאים מלאים לעתיד לבוא, יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה משיח ויהיה בית המקדש וכדומה, מי יכול להחליט שבאמת עכשיו נגמר העתיד ומתחיל כל העתיד נהיה עכשיו הווה? זה יכול להחליט רק אנשים מהשורה הראשונה של גדולי הדור, ובראשם גדול הדורות האחרון, קוראים לו מרן הרב קוק, ובנו הרב צבי יהודה. ולכן הם בהחלט לא לקקו דבש ביחסים בין כל האנשים מכל המגוונים, גם של הדתיים, כלפיהם. כי להחליט החלטה כזאת חזקה, עם ישראל תמיד הוא עם מאוד מאוד שמרני, וזה פלוס עצום. ולהחליט שכל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, קרוב ל-2000 שנה, שזה עתיד להיות, כבר נהיה עכשיו הווה, זה צריך להיות באמת אדם עם כתפיים רחבות, כמו מרן הרב זצ"ל. ובאמת הרב כותב בספרו, אורות התחייה, אני קורא אורות התחייה כבב, מאמין העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו. מאמין העם כולו זה לא הכוונה, אני מאמין ככה, מצוות אנשים מלומדם. האמונה, אומר הרב, היא השכל והרגש והצירוף של שני הדברים ביחד, והיא האמת המוחלטת. כשעם שלם מאמין בקרבו שזה מה שהולך להיות, ואפילו שאנחנו לא רואים את הדבר הזה בחוץ עדיין, התחושה של אנשים גאוני ישראל מהשורה הראשונה, שזה מה שהולך להיות, בנוי על הגמרא שדיברנו מקודם, ועל דברי התנ"ך, ועל דברי המדרשים שראינו מקודם, זה זיהוי שקשה לקלוט אותו. ולוקח הרבה זמן, עד שכל הציבור כולו, ומרן הרב זצ"ל, מי שלא יודע, היה נערץ על כל חלקי כלל ישראל, הרבנים הגדולים. אני לא מדבר עכשיו על כל מיני אנשים שבדרגה יותר קטנה. כל הרבנים הגדולים, גדולי ישראל, זוכר שפעם היינו, פעם מישהו כתב איזה ספר ילדים על רבי יצחק אלחנן, שהיה אחד מגדולי ישראל. הוא כתב שם דברים לא נעימים כלפי הרב קוק, שהיה קם איזה רב, אני לא רוצה לפרט לכם בדיוק מה שהיה כתוב שם, קם איזה רב בארץ ישראל, ופתאום התחיל להתיר בשביל יישוב ארץ ישראל את השמיטה, והוא עובר עבירה בעניין הזה. וכשהגיע הספר הזה לידי הרב אברהם שפירא, הוא שלח אותנו לרב שלמה זלמן אוירבך, שנראה לו את הספר הזה ושיגיב על הדבר הזה. אז הבאנו לו את הספר, הלכתי עם חבר שלי הרב גולדפישר, שהיה מקורב גם כן לרב שלמה זלמן אוירבך. הוא קרא את הדבר הזה והוא היה ממש מזועזע. הוא אומר, לכו מהר תגידו למחבר הספר הזה שילך לבקש סליחה בהר הזיתים בקבר של הרב קוק, אולי זה יעזור לו. אז הלכנו לחפש מי זה המחבר, היה כתוב שם איזה שם, אבל זה היה שם ספרותי. ראינו, היה כתוב שם יעקובי, אמרנו, מהחרדים, יעקובי, לא מתאים כל כך בדיוק. ואז עשינו עבודה, בילוש גדולה, הגענו לבן אדם והבאנו לו את דברי הרב שלמה זלמן אוירבך. צערנו הרב, הוא אמר, אני מאוד מכבד אתכם וכדומה, אבל אני, בית המדרש שלי סובר אחרת. ואז רב שלמה זלמן אמר, מצווה על כל אחד מישראל לקרוא את הספר שנקרא איגרות לראייה. יש כמה כרכים של מכתבים שהרב קוק קיבל מגדולי ישראל. תקראו, הוא אומר, רק את הכותרות, איך הם התייחסו לרב קוק. הם התייחסו אליו לא כגדול הדור הזה, כמאור של כל הדורות האחרונים. והרב, מרן הרב זצ"ל, קבע, וזה לא קבוע, הוא קבע את זה באוויר, הוא קבע את זה על פי חלק מהדברים שראינו לפני כמה דקות, שמה שעכשיו אנחנו רואים זאת הגאולה, ושאחריה אין נסיגה מוחלטת, לא יכול להיות חורבן שלישי. אני רוצה לספר לכם פה משהו שבידי נמצא מהרב צבי יהודה, מכתב שעוד לא התפרסם. יש הרבה חומר, יש המון מכתבים והמון דברי תורה של הרב צבי יהודה שעוד לא התפרסמו. אני קורא לכם מכתב שמצאנו שם בתוך הכתבים שלו לאיזה מחבר שכתב איזה ספר, ובתוך הספר הזה הוא כתב את המילים הבאות. אמר סופר אחד בדורנו, כשיצא עם ישראל לגלות בבל, לקח איתו 5 חומשי תורה ורוב ספרי התנ"ך. כאשר גלה לאדום, הייתה המשנה ערוכה בידי רבנו הקדוש. רבי חיבר את המשנה, ואז היה חורבן בית שני. מה ניטול אנחנו אם נגלה חלילה בשלישית? כלום את העגבניות מעין חרוד? אז כותב הרב צבי יהודה, הוא היה מאוד חריף גם בתגובות שלו. אז הוא כותב ככה, ראשית כל, אתה אדם מכובד, מה אתה מצטט לאיזה שטויות שאיזה סופר כותב? אבל עכשיו בוא נדבר איתך על מה שהוא כתב. מה שהוא כתב שאם נגלה בשלישית, חז"ל לימדונו במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עניינו של קץ המגולה, שאין עוד גלות שלישית אחריה. זה א'. ב', נראים הדברים כאין זלזול ביחס לעגבניות מעין חרוד. חלילה, רבן של ישראל, הגאון החתם סופר, בחלק שישי, חידושי לולב הגזול, בפרק שישי במסכת סוכה, מזכיר פירותיה הקדושים של ארץ ישראל. למה פירותיה הקדושים של ארץ ישראל? מכיוון שפירותיה הקדושים של ארץ ישראל זה לא רק הפירות הטעימים שאנחנו מברכים עליהם לפני ואחרי וכדומה. הפירות של ארץ ישראל זה האינדיקציה של הגאולה שהולכת ומתהווה בעינינו. ככה אני מבין את החתם סופר הזה. וכן מביא את רבנו אבך בסימן רשחת, באור החיים, קובע כבוד פירותיה של ארץ ישראל להזכירם בברכה מן שלוש, ברכך עליה בקדושה ובתהורה. אז ארץ ישראל נראית כמו ארצות, והגווניות נראות כמו כל הגווניות שבכל הארצות. אבל צריך לדעת שמה שאנחנו רואים בעיניים, שהאדמה הזאת דומה לכל האדמות האחרות, זה טעות אופטית שלנו. זה מין מקום כזה שאין דומה לו בכל העולם כולו. יש בו דרגות. יש מחוץ לירושלים, ויש בתוך ירושלים, ויש גוש קטיף שהוא חלק מארץ ישראל, ויש כל מיני חלקים אחרים בהדרגה מסוימת של הקדושה של המקומות האלה, אבל זאת אווירה של קדושה, וזה דבר גשמי, אדמה גשמית, שכולה קדושה וטהורה. וכמו שהכוזרי אומר, ארץ ישראל, הענבים שבארץ ישראל משולים לעם ישראל, שהם פורחים וצומחים רק בארץ ישראל. זה עם ישראל. אבל עכשיו, אני אמרתי הרב קוק, עכשיו בואו נבדוק האם הרב קוק היה יחידי בכל מערכת הרבנים הגדולים שהוא אמר את הדבר הזה. אז יש מאמר נפלא של הרב צבי יהודה בספרו לנתיבות ישראל, שנקרא לבירורה של הליכת גאולתנו. הוא מביא פה רשימה שלמה של גדולי ישראל, מהשורה הראשונה של גדולי ישראל, החפץ חיים נניח. החפץ חיים, שהתחילה הציונות, הוא אמר, העניין מתחיל. איזה עניין? התהליך מתחיל, התהליך של הגאולה מתחיל. כך כותב לא אחר אלא בנו של החפץ חיים, יד ימינו של החפץ חיים. האדרת, תמידי רבי עקיבא אגר, הרב צבי קלישר, הרב אליהו גוטמחר, ולפניהם הגר"א בספרו כל התור אומר שזה התחלת הגאולה. זה לא איזה דבר יחידי של מרן הרב זצ"ל. והדבר המעניין הוא, אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור, אתם תחשבו שזה תשבט, אבל זאת המציאות. בשנת תש"ט, בבחירות הראשונות לכנסת, הייתה חזית דתית מאוחדת, שהיו בה חברים כל המפלגות הדתיות. היו מפלגות בשמות אחרים, כמו של היום. היה מפלגת הספרדים, מפלגת התימנים, מפלגת המזרחי והפועל המזרחי, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל. אז לקראת הבחירות לכנסת התאחדו תחת כותרת אחת שנקראה אז חזית דתית מאוחדת. ולא אחר ממי שמצטט את הדבר הזה שעכשיו אני אקרא לכם, קוראים לו הרב עובדיה יוסף, ייבדל לחיים ארוכים. והוא כותב ככה, אני כותב, קורא לכם מתוך דברי הרב עובדיה בחוברת תורה שבעל פה תשל"ד. אמנם רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדינה התחלת דגאולה. וכן מה שכתוב בירושלמי, רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים וראו איילת השחר שהיה בוקע אורה, וככה כמעה כמעה הגאולה מתחילה. הגאון רבי מנחם קשר שליטה בספרו התקופה הגדולה, כדאי לקרוא את זה, לראות את זה בפנים, ספר מאוד עבה שנקרא התקופה הגדולה, שהוא מצוי בציבור שלנו, הביא קרוז בשם דעת תורה שחתומים עליו כמעט כל גדולי הדור, וקוראים את הקמת מדינת ישראל בשם התחלת דגאולה. והוא מביא פה את הקרוז הזה, אני קורא לכם רק את ההתחלה שלו. דעת תורה, דבר רבני ישראל, אלם השם בציון, זכינו ברוב רחמיו של הקדוש ברוך הוא וכדומה, לראות את הצעדים הראשונים של התחלת דגאולה. מי חתום על הקרוז הזה? חוץ מהרבנים הציוניים כמובן, הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, מגיוני הדור, הרב יחזקאל סרנר, ראש ישיבת חברון, לא שווה חברון, שיבת חברון וגבעת מרדכי, הרב משולם רט מגיוני הדור הקודם, הרב זלמן סורוצקין יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, הרב יעקב עדס, הרב טיקוצ'ינסקי, זה שלוח טיקוצ'ינסקי, הרב אליהו רום, הרב שלמה זמן אוירבך, הרב אונטרמן, הרב רביץ, אני חושב שאולי זה אביו של רביץ שלנו היום, בדל לחיים ארוכים, הרב מרקוס, הרב ישראלי כמובן, אבל גם הרב מושקובסקי, ראש ישיבת כפר חסידים, וכך רשימה ארוכה של רוב הרבנים ורוב הרבס, שחתמו על הדבר הזה שזה התחלת דגאולה. זה לא אנשים מהשורה השלישית או הרביעית, של אנשים מהשורה הראשונה של גדולי הדור, החליטו וקבעו שזה הזמן של התחלת דגאולה. אז אם אני אסכם מה שאמרתי עד עכשיו, יוצא ככה. קודם כל, אמרנו דיון עקרוני שגלות שלישית לא תהיה, והבאנו מספר מקורות על הדבר הזה. מי אומר שעכשיו זה הסיפור הזה שאנחנו אומרים, שזה הגאולה האחרונה? זה אומרים בגמרא, מסכת סנהדרין, בדף צדיק ח', רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה. מסכימים איתו, אני אמרתי, הראש וראשון לכל המהלך הזה ולהחלטה הזאת, זה מרן הרב זצ"ל. אבל בעקבותיו אתם רואים שורה שלמה של אנשים גאוני הדור, ואני רוצה להגיד לכם הערה צדדית פה. יש המון רבנים בעם ישראל. ברוך השם, כן ירבו רבנים ותלמידיהם בארץ ישראל. אבל גם בזמן הסנהדרין, כשהיו ממנים את הסנהדרין, היו הסנהדרין 71 דיינים גדולים, ואחר כך היו יושבים לפניהם שורות של תלמידים לפי מבחנים. תמיד יותר, שיותר תמיד חכם יושב יותר קרוב, יותר, פחות תמיד חכם יושב יותר רחוק. כולם היו תמידי חכמים. אבל בהחלט יש שורה ראשונה של גדולי הדור וגאוני הדור. ויש אחריהם אנשים שהם מאוד, מאוד חשובים וכדומה. לא במעלה הזאת. יש היררכיה בישראל, כמו שיש מלכות בישראל, ויש ראש ממשלה, ואחריו יש אחרים, ויש סגנים וכדומה, עד חברי הכנסת, ואחריו אחריהם אחרים. יש, להבדיל גם במלכות התורה, יש מלכי רבנן, יש מלכות התורה בישראל. איך אנחנו יודעים בדיוק מי זה גדול הדור? אין לנו איזה מין שולחן ערוך מדויק לדעת מי זה גדול הדור. אנחנו אבל רואים, אם האדם הזה פונים אליו הרבה אנשים, אבל בעיקר פונים אליו אנשים רבנים גדולים. למשל, בישראל יש 82 דיינים שיושבים בבתי הדין הרבני מצפון לדרום ארץ ישראל. אני לא יודע אם אתם יודעים איך אדם נהיה דיין. הוא צריך ללמוד למעלה מ-20 שנה, ימים ולילות, את כל השס, מה שאני כאן קראתי חצי עמוד מהגמרא, בצורה שטחית. יש אלפי עמודים בגמרא, אלפי דפים, עם רש"י ותוספות, והראשונים, והאחרונים, ושולחן ערוך, וטור, ובית יוסף, ובח, וחומר אדיר, שאדם צריך ללמוד אותו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. וגם אז הוא לא נהיה מיד דיין. ועם ה-81 דיינים האלה, כשיש להם איזושהי בעיה חריפה וחמורה, בעיקר בבעיות של היתר עגונות, או בבעיות כלל ישראליות אחרות, הם פונים לאנשים מסוימים שיחריעו בבעיה הזו. זה האינדיקציה הפשוטה לדעת מי זה גדול הדור, או מי זה גדולי הדור, או מי זה שורה ראשונה של גדולי הדור. 81 הדיינים של היום, אני לא בא לעשות פה תמונה למישהו, אבל אני יכול לספר לכם אינפורמציה. 81 הדיינים שמכהנים היום, ושכיהנו גם בדורות הקודמים קצת, ושהם, יש להם איזה בעיות קשות, הם פונים לאנשים מסוימים. אחד קוראים לו הרב אליהו, אחד קוראים לו הרב שפירה, אולי עוד הרב גולדברג, יש כמה אנשים מסוימים שאליהם פונים אנשים שכבר עברו על כל החומר הזה של השס והראשונים והאחרונים והירושלמי, כשיש להם משהו להכריע. אחד אמר לי, אנחנו נבדוק מי קיבל הכי הרבה כניסות לאינטרנט שלו, סימן שזה גדול הדור. אז אני מודיע לכם שיש אנשים שיש להם 80,000 כניסות לאינטרנט, והרב קוק אפילו כניסה אחת באינטרנט שלו לא הייתה. זה לא המודד. אם אדם פונים אליו, זה באמת מודד שהוא עונה תשובות מאוד יפות. המודד הוא באמת בדברים המכריעים את ענייני כלל ישראל, מי קובע מה לעשות. ואני אביא דוגמה. דוגמה מאוד מעשית מהזמן האחרון. יש בעיה מאוד קשה לחיילים מסרב פקודה. וכשאדם מסרב פקודה, יכול להיות שיש לזה השלכות מאוד קשות. מצד שני, הצבא הוא חשוב מאוד בינינו. מצד שלישי, אנחנו אומרים שצריכים לסרף פקודה. מי מכריע בהחלטה הזאת? מי מכריע שבאמת היו צריכים עכשיו חיילי ישראל לא למלא את הפקודה הטיפשית שהם קיבלו מממשלת ישראל? אז יכולים, הרבה אנשים הביאו דעתם בעניין הזה, אבל זה בהחלט צריך להיות מובא בפני השורה הראשונה של גאוני הדור. לא מכריעים בדבר הזה אנשים אחרים. אני לא אומר שאי אפשר להתווכח עם אנשים, אפשר לבוא לרב שפירה הביתה, והוא מאוד יהודי חמוד כזה שאפשר לדבר איתו והתווכח איתו, והכל בסדר, תתווכח איתו. אבל אחרי שהוא מכריע הכרעה מסוימת, הוא היוצא בו, זאת ההכרעה הסופית בבעיות הקרדינליות של כלל ישראל. זה צריך לדעת. זה אחד המרכיבים שאולי הקדוש ברוך הוא לימד אותנו מהסיפור הזה של של מה שקרה לנו, כי לימדנו אותנו הרבה דברים, אבל זה אחד הדברים החשובים שצריכים להתלכד ולדעת, כל אחד לדעת את מקומו, ואיזה הוא חכם יודע את מקומו. אבל נחזור עכשיו לדיון שלנו, לנושא שלנו. אני חוזר, לא רק הרב קוק, ולא רק הרב וצבי יהודה, קבעו שגלות שלישית לא תהיה. אני אקרא לכם פה מכתב שהגיע לידי של הרבי מגור. והוא כותב ככה, הוא כותב מכתבים, בתקופת מלחמת המפרץ, היו לה הרבה תלמידים אמריקאים שרצו לעזוב את הארץ ולנסוע בחזרה לאמריקה ולמקומות אחרים. אז הוא כותב מכתב להורים, מכתב מאוד נחמד. ערב שבת קודש, לסדרת ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, ג' שבט, בתקופת מלחמת המפרץ. לכל ידידי ומכריי שיחיו לאורך ימים בטובים, ביודעי דאגתכם וחרדתכם לשלום אחינו בני ישראל בארץ הקודש בשעה זו, באתי להרגיע אתכם. עם השם חזקו ונתחזקה, נבטח בשומר ישראל שלא ינום ולא ישן, בטוחים אנו בהשם יתברך, כי לא ייטוש את עמו ונחלתו לא יעזוב, לא יהיה עוד גלות בארץ מארץ הקודש, כמפואר בזוהר הקדוש. אז זה לא, זה כבר לא ציוני גדול, יש ידיעות פנימיות שאותם יודעים אנשים חשובים בדור, שזה מה שאנחנו עכשיו רואים, זאת הגאולה האחרונה. זה לא אומר שלא יכולות להיות כל מיני נסיגות קטנות או כל מיני חזרות מכל מיני דברים. הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, כתוב יונתי וחגבי הסלע בסתר המדרגה, הריני יתמרייך בשיר השירים. אומר הרב צבי יהודה, יש מדרגות, אנחנו כל הזמן עולים על מדרגות, אבל יש לפעמים גם סתר המדרגה. ולפעמים חס ושלום יש ירידה מסוימת. ויש נסיגה מסוימת. כך הוא אמר לנו שהיינו בימית, ערב הפינוי של ימית. אז הוא אמר, אנחנו לא יודעים אם זה הדבר הזה כן יקרה או לא יקרה. אנחנו יודעים שהממשלת ישראל שמעבירה לגויים חלקים בארץ ישראל, זה לא תופס מבחינה הלכתית. כי ארץ ישראל שייכת ליהודים שפה וליהודים שבאמריקה, ולדורות הקודמים ולנכדים שלנו גם כן, ולנינים שעוד לא נולדו. ולכן אין שום סמכות ושום אפשרות לאף אחד לוותר על מילימטר אחד משטח ארץ ישראל. כך הוא אמר לנו, לא אמרתי שזה לא יהיה. יכול להיות שבאמת כן יהיה איזשהו פינוי או משהו כזה. וכך אותו דבר גם בפינוי האחרון. אבל בהחלט צריך לדעת שהדברים הללו, הם בטח, בטח תפקידם לזעזע אותנו בדברים מסוימים. יש לזה הרבה מה לדבר והרבה עריכות איך אפשר לתקן את הדברים האלה. אבל צריך לדעת שבחשבון הכללי, זה לא כמי בימי שלמה המלך, שאתם יודעים שזה היה עבר חורבן 400 שנה, ולא כמי עזרא הסופר, אלא אנחנו יודעים שזה תהליך בלתי הפיך. וככל שאנחנו יותר נעצים את האחיזתנו בקרקע הקדושה הזאת, וככל שנבנה יותר משפחות יותר גדולות, ונבנה יותר את ארץ ישראל, ונתיישב ונתנחל על אף שמי יש לנו התנגדויות וכל מיני דברים כאלה, ככה אנחנו נחזק יותר את הקשר ואת המהירות שהדבר הזה יקרה. נכון, גלות שלישית לא תהיה, אנחנו אבל לא יודעים כמה זמן נמשך התהליך הזה עד שנגיע לשיא השיאים של הדברים, אבל אני רוצה פה להעיר הערה, ובזה אני חושב שאני צריך לגמור. יש גם, אני חוזר עכשיו קצת לטיפה לעולם החרדי, הם אומרים, אנחנו צריכים לחכות שיבוא משיח, הוא יפתור את כל הבעיות, הוא יבנה בית המקדש, הוא יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, אנחנו אין בכוחנו לעשות שום דבר. הדבר הזה מבוסס לצערי הרב על טעות שאני לא אני מאיר על הטעות הזאת. הטעות הזאת היא נגד גמרא מפורשת בתלמוד ירושלמי במסכת מעשר שני פרק חמישי. התלמוד בירושלמי כותב שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד. אם אתם לומדות משניות, תסתכלו במעשר שני פרק חמישי בתוספת יום טוב, הוא מביא את הירושלמי הזה. שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד, נחכה אשר בן דוד, הוא יבוא יגיד שהוא משיח, יבוא הנביאים. זה מוטל עלינו. אז נכון שאנחנו לא יכולים לבנות את זה כל אחד מאיתנו באופן אישי, ללכת לבנות אבנים בבית המקדש. צריך להיות ממשלה שתחליט על הדבר הזה, ממשלה חזקה, אבל ללחוץ וללמוד את הלכות המקדש, ולשאוף לדבר הגדול הקדוש הזה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, זה אחת המשימות שיש לנו ומוטלת גם עלינו. וזה מוטל לתלמידי חכמים, וגם נשים משתתפות בבניין בית המקדש, וללמוד את הדברים האלה ולעסוק בהם, ולשאוף לדבר הזה, ולכל ללכת פעם לראות שם את כלי המקדש שכבר מוכנים לביאת בית המקדש. צריך בהחלט, אנחנו צריכים להיות חדורים, תפיפה יומיומית, שהדבר הזה יתבצע. ואנחנו לא יכולים להתחמק מהדבר הזה. אני מסיים, אני אמרתי פעם, בעיריית ירושלים היה לנו נציג חשוב, שקראו לו שמואל מאיר, זיכרון לברכה, לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה. שמוליק מאיר, הוא היה מאוד דומיננטי בעירייה, ובעיריית ירושלים, בשכונת בקה, יש גם שני חדרים של תוכנית ירושלים בעוד 50 שנה. אם מסתכלים שם, זה קצת מזעזע. איזה אוטוסטרדה מיריחו של הערבים שהם יהיו כביש אדיר, שהם יוכלו להגיע להר הבית מצד מזרח, וכבישים יפים שאנחנו נגיע למטה, לכותל המערבי, וככה בנים, ככה נבנית כאילו ירושלים לעתיד לבוא. אמרתי לו, אתה תבנה עוד חדר אחד של ירושלים האמיתית לעתיד לבוא. ירושלים האמיתית לעתיד לבוא, יהיו מגרשי חנייה אדירים בקריית משה ובגבעת שאול, וכולנו נחנה שם, אם לא יהיה חנייה, נחנה יותר רחוק, יהיו רכבות ולא יודע, רק חבלים שיביאו אותנו להר הבית. נגיע להר הבית, כל אחד יצטרך להוריד את הנעליים. יצטרך להוריד, להוציא מהכיסים את הארנקים, וכל מיני דברים שמיותרים. יבואו 11 מיליון יהודים, או לא יודע כמה, בעזרת השם, יבואו המוני מיליונים לירושלים. איך אנחנו נזהה כל אחד את הנעליים שלו? זה לא פשוט. אז אמר לי פעם הרב מנהר, זיכרונו לברכה, תראה, יבנו בתים אדירים על יד הר הבית, אחד יקבל כרטיס מגנטי, הוא יבוא לשם, ישים את הנעליים, ישים את מה שיש לו, הדברים המיותרים, בתוך איזה סקית, יבוא לשם, יקבל עם הכרטיס את הדבר הזה בחזרה. אבל צריכים לתכנן את זה, זה לא דבר היפותטי. המשיח לא צריך לחכות למשיח שהוא יבנה לנו את התוסרדות האלה וכל... אנחנו צריכים לדעת שככה היא תהיה ירושלים במהרה בימינו אמן.